חולין דף עין, מתחילים בעזרת השם, דף סומכתת עמוד בית, משנה למטה. אין לו לאדם דבר בעולם, רק מה שיחלוק לו הקדוש ברוך הוא בחסדו. ככה מסביר בלשונו הקדוש, בעל החינוך, את הטעם של המצווה הנפלאה, מצוות בכור. אדם יש לו בהמה, גידל אותה, עד שברוך השם, הבהמה הזאת באה ומביאה לו עכשיו ולדות חדשים, גורמת לו שהוא יהיה עשיר גדול יותר. אז הוא מחכה לאותו יום שיוולד הוולד הראשון מהבהמה. אומר הקדוש ברוך הוא, הוולד הראשון הוא קודש להשם. כדי שהאדם יבין שכל מה שיש לו זה רק מה שבורא עולם נתן לו וחילק לו ברוב חסדו של הקדוש ברוך הוא. איך האדם יבין את זה? ממשיך ספר החינוך ואומר, ויבין זה בראותו. כאחר שיגע האדם כמה יגיעות וטרח כמה טרחות בעולמו והגיע לזמן שעשה פרי, הנה סוף כל סוף יש לו עכשיו אפשרות לקבל ולד מהבהמה שהוא השקיע בה כל כך הרבה. וחביב עליו ראשית פריו כבבת עינו. הדבר הראשון שהוא עכשיו זוכה לקבל את הפרי זה חביב עליו כמו בבת העין שלו, ואת זה מיד נותנו לקדוש ברוך הוא. כך כותב ספר החינוך מצווה י"ח. המציאות הזאת, מה שהמצווה של בכור מלמד אותנו, זה שאנחנו קצת נתכופף, נבין שכל מה שיש לנו בעולם זה הכל מעט השם יתברך שמו. ואז כשאנחנו מקבלים כל דבר ראשון שיש לנו, נותנים דבר ראשון לקדוש ברוך הוא, כי זה הדבר שהכי חביב בעינינו. וזה בעצם דבר שהוא מיוחד אפילו אצל בהמה, שבהמה יכולה לקבל קדושה, קדושת בכור. הבהמה הראשונה, הוולד הראשון שנולד לבהמה טהורה, יש לו קדושת בכור. מה המשמעות של זה? שצריך לקחת את הבהמה הזאת, לעלות לירושלים, להביא את זה לכהנים ולהקריב את זה קורבן. הבהמה הזאת היא קדושה, קדושה ממש. ולכן אסור סתם לאדם ללכת ולהשליך מהבהמה הזאת לחתיכות בשר לכלבים, חס וחלילה. אבל בכל זאת מחדשת לנו המשנה חידוש עצום ביותר. המבקרת המקשה לילד. בהמה של פטר רחם, דהיינו שהוולד הראשון שפותח את הרחם של הבהמה והוא יש לו קדושת בכור, המקשה לילד. עכשיו הבהמה שיש לה בכור, עכשיו קשה לה להוציא את הוולד הזה. אז יוצא נאמר רגל אחת של העובר, יוצאת החוצה. אז אומרת המשנה שמותר לבעל הבהמה לחתוך את אותו איבר ולזרוק את זה לכלב. מחתך איבר איבר ומשליך לכלבים. רגע, אבל איך אפשר לקחת בהמה קדושה כזאת מקדושת בכור, לקחת חתיכת בשר ממנה ולהשליך לכלבים? וזה החידוש של המשנה, שמכיוון שיצא פה עדיין רק רגל אחת, במיעוט של הבהמה של הבכור אין קדושה של פטר רחם, ואת זה אפשר להשליך לכלבים. עוד מיעוט ועוד מיעוט, עוד רגל הוא ישליך לכלב. עכשיו הוא יכול בסופו של דבר להשליך הרבה חלקים, אפילו אם יצא קצת, אפילו אם בסופו של דבר זה מצטבר להיות רוב הבשר, הוא יכול להיות הרוב להשליך לכלבים. אבל מה קורה אם יצא רובו בפעם אחת? אז כבר משהו אחר. אם יצא רובו בפעם אחת וחתכו, הרי זה ייקבר, זה אסור בענה. ונפטרת מן הבכורה. בכל מקרה, גם באופן הראשון וגם באופן השני, כיוון שהוולד הראשון כבר יצא, אמנם שלא הקריבו אותו בתור קורבן בכור, כי הוא יצא איברים, חתיכות, הקשתה ללדת, אבל בכל זאת, הוולד הבא שיוולד כבר לא יהיה לו קדושת בכור, היא נפטרה כבר מן הבכורה בוולד הראשון שנולד. יש פסוק שאומר לגבי קדושת בכור, הקדוש ברוך הוא אומר, הקדשתי לי כל בכור, אבל אז יש את המילה שכתוב בישראל. זאת אומרת שדווקא אם זה בהמה של ישראל, יש בזה קדושת בכור. ואם יש, נאמר, יד נוכרי באמצע זה נקרא, דיינו שיש חלק מהבהמה שבבעלות של נוכרי, אז כבר לא חייבים בבחור באותה בהמה. עכשיו, שאומרת הגמרא התמר, יצא השליש, מה קורה בהמה שבא ללדת את בכור, ושליש מהבכור יצא, ומחרו לאותו מיעוט לעובד כוכבים. את אותו שליש שיצא, אותו מיעוט, זה לא רוב, שליש, זה פחות מרוב, זה מיעוט. הוא מחר את אותו שליש לעובד כוכבים. וחזר ויצא שליש אחר. עכשיו כבר יש פה כן רוב, שתי שליש. רבונה אמר, קדוש. הבכור הזה קדוש, למרות שהשליש הראשון נמכר לעובד כוכבים. רבא אמר, אינו קדוש. ועכשיו הגמרא מסבירה את הטעמים של שתי הדעות. רבונה אמר, קדוש, כסבר למפרע זה כבר קדוש. זאת אומרת, הוא סובר שהקדושה עכשיו הולכת לתחילת היציאה שלו. זאת אומרת, עכשיו, כשהבהמה יצאה לגמרי, מתברר שכבר בהתחלה היא התקדשה בקדושת בכור. ולכן אפילו שמכרו אותה לעובד כוכבים שליש, את השליש הראשון, מתברר שהמחירה לא הייתה מחירה, כי אי אפשר למכור לעובד כוכבים אחרי שהבכור כבר נולד. וכיוון דנפק לירובי, גלי מילת למפרע דמעיקר רב הקדוש, ומאי דזבין, לא כלום זבין. עכשיו כשהוא יצא מתברר שכבר בהתחלה הוא היה קדוש ולא היה אפשר למכור אותו בכלל לעובד כוכבים, כי בכור אי אפשר למכור. ולכן אפילו שהשליש הראשון רצו למכור לעובד כוכבים, עכשיו כשכל הבהמה יצאה החוצה מתברר שהיא בכור, ובכור מלכתחילה לא יכלנו בכלל למכור, לכן אין בזה שום משמעות לזה שמכרו את זה לעובד כוכבים, וזה קדוש בקדושת בכור. לעומת זאת, רבא אמר, אינו קדוש. למה? כסבר מכאן ולאבא קדוש. הוא סובר שהבכור אחרי שהוא נולד רק מעכשיו הוא מתחיל להיות קדוש. אבל כאן במקרה שלנו, וכיוון שעכשיו הוא הרי מחר, הוא מן דזבין, שפיר זבין. ברגע שהוא מחר שליש אחד לעובד כוכבים, אז זה עדיין לא היה קדוש בקדושת בכור, כי רק אחרי שהוא יוצא לגמרי אז הוא נהיה קדוש. אז מה שמחר השליש הראשון באמת מחירה, ומכיוון שיש כאן יד עובד כוכבים באמצע, לכן אין קדושת בכור באותה בהמה. עכשיו, הטעמים של רבא ורבונה הם אותם טעמים. האם אנחנו אומרים שבכור למפרע הקדוש, או מכאן הוא לאבא הוא קדוש, האם מתברר שכבר מההתחלה הוא היה קדוש, או שרק אחרי שהוא נולד לגמרי נהיה הקדושה שלו, אותם הטעמים יכולים גם לייצור לנו דעות שנראות לגמרי הפוכות, אבל הטעם הוא אותו טעם, וזה מה שאומרת הגמרא, ואז דו לטעמיו. רבונה ורבא הולכים עם אותה טעם שלהם בהלכה אחרת, שם זה נראה הפוך, אבל למעשה כשאנחנו רואים את הטעם של הדברים, האם למפרע או מכאן או לבא, אנחנו מבינים את הסיבה שגם שם הם נחלקו, כל אחד אומר את דעתו. דיתמר, יצא שליש דרך דופן. מה קורה אם הבכור, השליש הראשון שלו, חתכו מהדופן של הרחם והוציאו אותו משם. והצלח מסביר שמדובר שחתכו את מה שיצא, ואז שר הבכור יצא דרך הרחם, שתי שליש יצאו דרך הרחם. שני שלישי דרך רחם. רבונה אמר, אינו קדוש, וזה יהיה מותר בענה. רבא אמר, קדוש. ואפשר לקבור, וצריך לקבור אותו, כיוון שהוא מת, אי אפשר עכשיו, הוא אסור בענה. עכשיו, מה הטעמים? כאן אנחנו רואים שרבונה שאמר קודם קדוש, כאן הוא אומר אינו קדוש, רבא שאמר אינו קדוש, כאן הוא אומר קדוש, אבל הטעם הוא אותו טעם, בדיוק כמו במחלוקת הקודמת. למה? רבונה, לטעמי דה אמר, למפרע קדוש, תחילת הלידה היא זאתי שקובעת, ורובה כמה ליתי ברחם. הרוב הראשון לא היה ברחם, לא יצא דרך הרחם, לכן הוא לא קדוש בקדושת בכור. רבא אמר קדוש, רבא לטעמי דה אמר מכאן ולאבא קדוש, כל הלידה קובעת. מכיוון שרוב הלידה, שתי שליש האחרונים היו דרך הרחם, לכן זה כן קדוש בקדושת בכור. אמנם שהשליש הראשון היה דרך, יצא דופן, דיין עשו חטח בדופן של הרחם, ודרך שם הוציאו את השליש הראשון, אבל אנחנו מתייחסים לאופן כללי לכל הלידה. לכל הלידה, כיוון ששתי שליש מתוך כל הלידה היה דרך הרחם, אז יש כן קדושה בבכור הזה. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שהולכים אחרי ההתחלה, ההתחלה באמת לא הייתה דרך הרחם, אז לכן, לפי דעת רבונה, הוא לא יהיה קדוש. וצריכה, ואם הטעמים הם אותם טעמים, האם אנחנו אומרים מכאן ולהבא או למפרע, למה צריך להביא את אותה מחלוקת גם לגבי המקרה הראשון, של מכרו שליש לנוכרי, וגם במקרה השני, שהשליש הראשון יצא דרך הדופן. למה צריך להביא את המחלוקת בשתי האופנים? דייה שמינן בעה, אם המחלוקת הייתה נאמרת רק כשמכרו את השליש הראשון לנוכרי, בעה כאמר אבונה, שאנחנו הולכים אחרי למפרע תחילת הלידה של הבכור, ואז יש עליו קדושה משום, אם אנחנו נאמר מכאן הוא לאבא, אז הוא לא יהיה קדוש הרי. למה? כי הרי מכרו לנוכרי מכאן הוא לאבא, ואז יצא דלכולה. אבל הוא רוצה להחמיר, לכן הוא אומר, שולחים למפרע, אבל באח, אבל במקרה של יוצא דופן, שאם אנחנו נאמר שאנחנו מתייחסים מכאן הוא לאבא, אז זה יהיה קדוש, ואנחנו נחמיר, אם נאמר לי מכאן לאבא, דלחומרה, אימא מודילה לרבא, אולי פה הוא מודה לרבא שכן נגיד מכאן לאבא, אולי תמיד רבונה ילך לחומרה. והיא התמר בה, ואם היה נאמר, מחלוקת לכן כמה שמלן שלא, זאת אומרת, לכן אנחנו אומרים שזה לא עניין של רבונה להחמיר תמיד. לא, יש לו שיטה, ופעם השיטה שלו הולכת להחמיר, פעם השיטה שלו הולכת להקל. אותו דבר גם לגבי רבא. והיא התמר בה, אם המחלוקת הייתה נאמרת רק לגבי יוצא דופן, שהשליש הראשון יצא דרך הדופן ולא דרך הרחם. הייתי אומר, באקה אמר רבא, דווקא במקרה הזה רבא אומר שמתייחסים מכאן ולהבא לכל התהליך של הלידה, וכיוון ששתי שליש מתוך זה, אמנם שתי שליש האחרונים, היו דרך הרחם, היא תהיה קדושה, ושפה זה יוצא לחומרה. אבל בהל, לגבי שמכרו את השליש הראשון לנוכרי, אימא מודה לרבונה, אולי פה מודה לרבונה, שנאמר שהולכים למפרע, כי לפי זה זה יצא לחומרה, אם נאמר למפרע, כי אז מכיוון שתחילת הלידה, מכיוון שלפני תחילת הלידה זה כבר היה קדוש בקדושת בכור, אז זה לא מועיל מכירה לנוכרי, וזה נשאר בקדושתו, וזה יוצא אם כן לחומרה, אולי הוא יודע לרבונה ונחמיר. לכן צריך להגיד שהמחלוקת היא בשתי המקרים. בכל מקרה רבונה אומר תמיד למפרע, רבא אומר תמיד מכאן ולהבא, ותמיד זה יוצא פעם לחומרה, פעם לכולה, כל פעם לפי העניין. תנן, משנה שלנו. המבקרת בהמה שהולכת ללדת את הבהמה, את הולד הראשון שלה, פטר רחם. המקשה על הילד, אז מותר שיחתוך עבר עבר, מחתך עבר עבר, כשכל עבר יוצא אחד אחד, הוא משליך את אותו עבר לכלבים. למה? כי אמרנו שמיעוט מהבכור אין בו עדיין קדושת בכור. מה אליו? מחתך ומניח. הגמרא הבינה בהתחלה, יוצא רגל אחת, הוא חותך אותה, שם בצד. רגל שנייה, חותך, שם בצד. עוד רגל, שם בצד. ככה עד שיוצא שמיעוט ועוד מיעוט ועוד מיעוט מצטרף לרוב. והכל הרוב נמצא פה מונח בצד, ובכל זאת המשנה אומרת, משליך לכלבים. נו, אז אם כן. והיא אמרת, למפרע הוא קדוש? יקבר מבא אלי, אם אנחנו אומרים שעכשיו מתברר רטרואקטיבית. דיינו, שכבר בהתחלה זה היה קדוש, אז איך מותר לי לקחת את כל הרוב שעכשיו יצטרף לי פה לרוב ולהשליך לכלבים? הרי יש בזה קדושה, צריך לקבור את זה. הרי זה מלכתחילה מתברר כבר שזה היה קדוש. אומרת הגמרא, לא. אחא, במה היה סקינן? במחתך ומשליך. מדובר פה שעוד לא הספיק הקדושה של הבכור לחול. כי ברגע שיצא רק רגל אחת והוא חתך אותה מיד, אין ברגל הזאת עדיין קדושת בכור, למה? מכיוון שזה עדיין לא יצא רוב. אז את אותו רגל מותר להשליך לכלבים, הוא השליך לכלבים. הכלבים עשו מזה סעודה להנאתם, זללו, ועכשיו הם נהיו עוד פעם רעבים. אז עוד רגל יצא החוצה, הביא להם את הרגל השנייה, ככה עד שבסופו של דבר אף פעם לא היה קדושת בכור על אף אחד מהאיברים, ולכן מותר להשליך את זה לכלבים. אבל באמת אין פה ראיה שמכאן ולהבא מתקדש. אומרת הגמרא, אבל מחתך ומניח, מהי? מה אתה תגיד לפי שיטתך? שאם הוא מחתך ומניח ייקבר? אם הוא כן נתן לכל האיברים להצטבר יחד עד שנהיה רוב, אז כן צריך לקבור את האיברים האלה, כי כן חל עליהם קדושה. אם כן, למה עם הסייפה? עד איתן הסייפה, לכאורה הסייפה מדבר על מקרה חדש לגמרי. מה כתוב בסייפה? יצא בפעם אחת רובו של הולד, אז ייקבר. אז באמת יש לזה קדושה ונפטרה מן הבכורה בכל אופן כמו שראינו. אבל בכל אופן, למה צריך שרוב הוולד יצא בפעם אחת כדי שיהיה קדושת בכור בבשר? הרי אתה אומר שגם אם איבר איבר יצא עד שיצטבר לרוב זה כבר, יש על זה קדושת בכור. אומרת הגמרא, אז אם לפלוג ולהתנבד ידי, אפשר לחלק במקרה הראשון שיצא איבר איבר. גם בזה יש חילוק, האם הוא ישר השליך לכלבים או שהוא השאיר את האיברים להצטבר יחד. במה דברים אמורים? מתי אנחנו אומרים שאין קדושה ואפשר להשליך את האיברים לכלבים? במחתך ומשליך איבר איבר ישר לכלבים. אבל במחתך הוא מניח, ואז אם יצטבר כאן הרוב, ייקבר כי כן חל על זה קדושה. אומרת הגמרא, אתה צודק, זה לא באמת מה שהמשנה אומרת, אחנה, מי כאמר, זה מה שהמשנה מתכוונת. במה דברים אמורים שאין קדושה במחתך ומשליך מיד את אותה חתיכה שהוא חתך? אבל מחתך ומניח, אבל אם הוא חותך ומשאיר את כל החתיכות בשר להצטבר, נעשה כמי שיצרו בו בפעם אחת ויקבר, כי כן חל על זה קדושה. אז אם כן, אין כאן ראיה לא לכאן ולא לכאן. באי רבה, הלכו באיברין, שיצאו חלק מהאיברים יצא, וחלק מהאיברים לא יצא. זאת אומרת, יש פה ולד שהתחיל לצאת. עכשיו, באמתה שהוא יצא, אנחנו עכשיו עוצרים. יצא פה רוב מהרגל, אבל מיעוט מהרגל נשאר בפנים. האם אנחנו אומרים שמכיוון שרוב הרגל בחוץ, זה כאילו שכל הרגל בחוץ כבר, תכף נראה לגבי איזה עניין, או שלא. האם הולכים באיברים הלכו באיברים אחר הרוב, או לא הלכו באיברים אחר הרוב? מבאר את הגמרא היחידה מי. באיזה מקרה, איזה מדובר? היא למה כגון שיצא רוב עובר, זאת אומרת, יצא כבר, אתה בודק עם סנטימטר, רוב הוולד כבר יצא. אבל, זה רק בצירוף של מיעוט איבר. רק אם אני מצרף את המיעוט של האיבר, יש פה מיעוט איבר, אני מצרף את המיעוט איבר. וזה העניין פה. עכשיו, יש פה מיעוט, יש פה מיעוט, בעיקרון יצא פה רוב, אבל העובר יצא, אבל אחד מהאיברים שיצא, הוא יצא רק במיעוטו. כלומר, יצא רוב הבהמה, עכשיו, הרגל האחורית, נאמר, יצא רק מיעוט מהרגל האחורית, ורוב הרגל האחורית נמצאת בפנים. עכשיו, אם אני אומר רובו ככולו, אז אולי אני יכול להתייחס לרוב האיבר שנמצא בתוך הרחם עדיין, ולהגיד שמכיוון שרוב הרגל נמצא בפנים, אז גם המיעוט שנמצא בחוץ, כאילו שהוא נמצא בפנים, ואז אין לי רוב עובר שבחוץ, כי בעצם אני מצרף את, אני כאילו מתייחס שהרגל לא יצא בכלל. אם הרגל לא יצא בכלל, אז אין לנו רוב. האם אנחנו אומרים שלא, מה פתאום, נתייחס לרוב של כל העובר, ושהמיעוט מהרגל יצטרף לרוב העובר, או שאומרים לא, צריך להצטרף לרוב הרגל, לרוב האיבר, ורוב הרגל נמצא בפנים, זה הספק. זה אולי נאמר שזה הספק. וכמי בא אליי, היי מיעוט של האיבר, דבריי, שנמצא עכשיו בחוץ, ביחד עם רוב העובר. בתר רוב דאיבר שדינן לי? האם אומרים לא, תחזור פנימה, אתה, הרוב של הרגל שלך נמצא בפנים, אז אתה כאילו נמצא בפנים? או דילמה, מה פתאום? או בתר רובה דעובר שדינן לי, או שמשליחים אותו אחרי רוב העובר שנמצא בחוץ, ואם כן אנחנו נאמר שהרוב כן יצא החוצה. ואתה כבר פשיטה דלא שבקינן רובה דעובר, ואז לינן בתר רוב איבר. זה פשוט, שברגע שרוב העובר יצא כבר החוצה, אתה אומר, לא, זה לא רוב העובר ממש, כי רגל אחת שיצא, אז רק מיעוט מהרגל. מה פתאום? הרי המיעוט של הרגל ודאי תהיה בטלה לרוב העובר, ולא תהיה בטלה לרוב הרגל. מה זה כבר כל הרגל? ברור שמתייחסים לרוב העובר. ודאי לא השאלה. אלא, כגון שיצא חציו ברוב איבר. זאת אומרת, יצא חצי בדיוק של העובר. עכשיו, בתוך החצי יש נאמר רוב רגל. עכשיו, המיעוט של הרגל נמצא עדיין בפנים. האם אני אומר שהמיעוט שבפנים מצטרף לרוב רגל שבחוץ או לא? זו השאלה. כגון שיצא חציו ברוב איבר, וכמי בא אלי. ההוא מיעוט דבגבי, אותו מיעוט רגל לדוגמה, שנמצא עדיין בתוך הרחם. מהו? למי שדיי בתא רוב איבר? האם אפשר לייחס אותו לרוב הרגל שנמצא כבר בחוץ, ואז נגיד שרוב העובר נמצא בחוץ, מכיוון שאם אנחנו מצרפים את העוד מיעוט של הרגל שבפנים לרוב הרגל שנמצא בחוץ, אז אם כן יוצא שהחצי, עד עכשיו היה בדיוק חצי עובר בחוץ, כשהוספנו עוד את המיעוט של הרגל זה כבר נהיה יותר מחצי, אז זה כבר נקרא שרוב העובר יצא בחוץ. האם נאמר שזה כבר נקרא שהוא יצא ברובו? או דילמה, או שאנחנו נאמר שלא. אומרת הגמרא, ניסיון לתרץ את זה מהמשנה שלנו, תשמה. יצא רובו בפעם אחת, חורה. הרי זה ייקבר. כן, יצא רובו בפעם אחת, פעם אחת, בטוח, לא לכאורה, יצא רובו בפעם אחת, הרי זה יקבר, יש עליו קדושת בכור. מהי רובו? אילם הרובו ממש, אם מדובר פה שיצא רוב הבהמה, ממש. אין פה שום סיבה למה שלא נתייחס לזה שיצא פה, שזה באמת רוב. נו מה, זה מה שהמשנה רוצה לחדש לנו? רובו ככולו, זהו, פעם ראשונה, סוף השס כמעט, צריכת חולין, כבר נמצאים שם עמוק עמוק בסדר קודשים, פה פעם ראשונה שנזכרים לחדש לנו שיש מושג של רובו ככולו, מה זאת אומרת? הרי זה כבר דבר שיש ידוע מאז ומקדם. הדשת לא השמינה דה רובו ככולו, עד עכשיו לא חידשו לנו שרובו זה ככולו בכל מקום? אל עליו, כגון שיצא חציו, מדובר פה שיצא העובר של הבכור בדיוק חצי מתוך הרחם, ובצירוף רוב איבר הוא יהיה רוב עובר. זאת אומרת, אם אני... ואז אנחנו מסתכלים על אותו עובר שחציו יצא, ורואים לדוגמה שהרגל, רוב הרגל יצאה. ואז אני אומר, רק מיעוט הרגל נשארה בפנים. אז ברגע הזה אני מחשב כאילו שרוב העובר כבר יצא, כי אני מחשב את המיעוט רגל שנמצאת עדיין בפנים, כאילו שיצא גם כן החוצה, ואז זה נחשב שהרוב יצא החוצה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. לא, כגון שיצא רובו של העובר, רוב העובר יצא כבר, בצירוף מיעוט איבר שנמצא בחוץ. זאת אומרת, אני מחשב שיצא, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, רואים רוב העובר יצא החוצה, אבל אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים רגע. לדוגמה, הרגל, רק מיעוט מהרגל יצא החוצה. אבל ביחד עם המיעוט הזה של הרגל, יוצא שיש פה רוב מהעובר שיצא החוצה. אז אנחנו לא אומרים ש... יפה מאוד, יש פה מיעוט של הרגל בחוץ, אבל רוב הרגל הרי נמצאת בפנים, אז בוא נגיד שהמיעוט שבחוץ יחשב כאילו הוא בפנים, ואז אין לנו פה רוב מהעובר של הבכור שיצא, מכיוון שאנחנו לא יכולים לחשב אולי את המיעוט הזה, לכן מחדשת לנו המשנה שוודאי שכן מתייחסים לאותו מיעוט שהוא נחשב בחוץ, והוא באמת בחוץ, לא מחשבים אותו אחרי הרוב של האיבר, אלא מחשבים אותו אחרי הרוב של העובר שבחוץ. וגם משמלן, זה החידוש של המשנה, דלא שבקינן רובו דעובר דבהמה שנמצא בחוץ, אנחנו לא משאירים מלהתייחס לאותו מיעוט של האיבר, ואנחנו לא משאירים לצרף אותו לרוב העובר שנמצא בחוץ, לעובר שנמצא בחוץ ואז יהיה רוב, אנחנו לא נגיד שאנחנו לא נצרף אותו, למה? מכיוון שאנחנו צריכים לצרף אותו לרוב איבר שנמצא בפנים. הרי אולי נגיד את זה קצת בצורה שונה קצת. אנחנו לא אומרים, ברגע שיצא פה, בדיוק רוב העובר יצא. אבל כשאנחנו מסתכלים בתוך הרוב הזה, אנחנו רואים שדוגמה הרגל, רק מיעוט מהרגל יצאה. אבל תכלס עכשיו, רוב העובר נמצא בחוץ, אבל רוב הרגל נמצא בפנים. אז יש שתי אפשרויות. או להתייחס לאותו מיעוט של הרגל, כאילו שהוא נמצא אחרי הרוב הרגל ובפנים, ואז לא יחשב שהרוב יצא, כי אנחנו לא נחשב את המיעוט הזה בתוך הרוב. או שאנחנו מחשבים את אותו מיעוט רגל אמנם, אבל אחרי רוב העובר. אז החידוש הוא שאנחנו לא מחשבים את המיעוט של הרגל אחרי רוב הרגל שבפנים, אלא אחרי רוב העובר שבחוץ. וזה מה שאומרת הגמרא. כמה שמלן, דלא שבקינן רובה דעובר דבהמה שנמצא בחוץ, ואז לינן בתר רוב איבר שנמצא בפנים, ונאמר שנחשב שהוא לא נולד עדיין. אלא אומרים שהוא כבר כן נולד. יש פה עכשיו כמה ספקות מאוד מעניינים, מה קורה אם מוציאים את העובר של הבכור, מוציאים אותו עם איזה חציצה. הוא לא יצא ממש דרך הרחם, אלא עוטפים אותו וככה מוציאים אותו. כמו מה שאומרים, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו כתוב. אז שמעתי פעם מהרב אלימלך בידרמן שליטה. הוא אומר שיש אחד שלא עלינו, נהיה חולה, אז הרופא מביא לו תרופה מאוד טובה שיכולה לעשות אותו בריא לגמרי. אבל התרופה עצמה היא מאוד מרה. איך הבן אדם יאכל את התרופה המרה הזאת? בשביל הבריאות הכל שווה. אבל היום המציאו דבר מאוד מאוד טוב, דבר שנקרא קפסולה. עוטפים את זה בתוך כזה מן עטיפה, שהיא נמסה בתוך הבן אדם, בתוך הגוף, וככה בן אדם מקבל את התרופה המרה בלי להרגיש בכלל בטעם הלא נעים של הדבר המר. אז הוא אומר, הבוטח בהשם, לפעמים הוא צריך לעבור דברים מסוימים במסלול החיים שלו, שהם לא חייבים להיות הכי מתוקים. אבל אם הוא בוטח בהשם, החסד מסובב לו את הדברים שלא מתוקים, והוא לא מרגיש בחוסר המתיקות שבדבר. אותו דבר גם הדוגמה כאן בגמרא, לוקחים את העובר, במקרה שלנו זה לא קשור פה למתיקות או לא מתיקות, לוקחים את העובר, והרי כל הרעיון שהבכור, העובר הראשון שיוצא, יש לו קדושת בכור, שהוא פטר רחם, הוא פותח את הרחם. אבל פה עוטפים אותו באיזשהו דבר, תכף נראה כל מיני דוגמאות, וככה מוציאים אותו החוצה. עכשיו השאלה היא, האם הוא נקרא קדוש בבכורה או לא? האם הוא עבר דרך הרחם בכלל? והגמרא ספק ראשון בא אליו, קרחו בסיב. מה קורה אם הוא קרח בסיב שנקרח סביב הדקל, הוא הוציא את הסיב הזה מהדקל וקרח עם זה את העובר של הבכור. מהו? האם יש בו קדושת בכור או לא? בתליתו מהו? מה קורה אם הוא עטף אותו בתלית והוציא אותו עם תלית? בשלייתו מהו? שלייה, רש"י מגדיר את זה במסכת ברכות דף ד', לבוש שהוולד שוכב בתוכה. מוציא אותו בשלייתו, שאתה גמר בשלייתו אורחי, הוא תמיד יוצא בשלייתו. זה דרכו לצאת בשלייתו. אלא בשלייה אחרת מהו? הוא לקח שלייה של בהמה אחרת ועטף את העובר הזה. כרחתו אישה. כרחתו בידה, ואז הידיים של האישה הם הפסק בין העובר לבין הרחם. ואחזתו והוציאתו מהו? אחזה אותו והוציא אותו ככה שהאצבעות שלה הם החציצה בין העובר לתפנות של הרחם. האם זה נקרא חציצה או לא? האם יש קדושה או אין קדושה? שואלת הגמרא על כל הספקות שהזכרנו שיש חציצה, איכי דמי, אידן הפק, אם תחילה יצא הראש בלי חציצה, דרך רישי, אם הראש יצא בלי חציצה, ואז כשהראש יצא, מהר עטפו את שאר האיברים באיזשהו דבר. פטרתי, עצם יציאה את הראש כבר, זה נקרא פטר רחם, וזה ודאי קדוש. אלא, דנפק דרך מרגלותיו, מדובר פה שהוא יצא דרך הרגליים, והרגליים יצאו, זה עדיין לא נקרא לידה, אחר כך עטפו את הרוב, האם יש בזה קדושת בכור או לא. עוד ספק, בלעתו חולדה, מה קורה אם חולדה בלעה את העובר והוציאתו, והיא הוציאה אותו, מהו? שואלת הגמרא, הוציאתו, הפיקטי, מה זה משנה חציצה של חולדה או חציצה אחרת? מה זה שונה משאר הספקות? אלא, בלעתו, מה קורה עם חולדה? שימו לב דבר מעניין שלא יודע אם אי פעם קרה או אי פעם יקרה. בלעתו והוציאתו והכניסתו והקיעתו ויצא מאליו, מהו? החולדה לקחה, בלעה את העובר, הוציאה אותו, החזירה אותו, פלטה אותו והוא יצא לבד. האם הוא נקרא בטרחם או לא? הדביק שני רחמים. מה קורה? לקח שתי בהמות, בהמה אחת צריכה ללדת, בהמה אחרת, יכניס את העובר מהרחם של הבהמה הראשונה לתוך הרחם של הבהמה השנייה, והוציא אותו מהרחם של הבהמה השנייה, מהו? ויצא מזה ונכנס לזה, מהו? מה הספק? צד אחד, אמו דידי פתר, זאת אומרת, את הבהמה הראשונה ודאי שהוא פתר, את אמו האמיתית. אבל אם דלאו דידי, מה קורה לגבי הבהמה השנייה, שהיא לא אמו של הבכור הזה? אולי נאמר, תשמע, העובר הזה עשה טובה מאוד גדולה. הוא הצליח לפתור מבכורה שתי בהמות, גם את אמו וגם את הבהמה השנייה. כי הרי הוא פתח את הרחם של הבהמה השנייה גם, הוא נכנס לתוך הרחם ופתח אותו. האם נאמר שאפשר או לא? האם נאמר שאימו דידי פתר, אבל אם דלאו דידי לא פתר, או דילמה דלאו דידי נמי פתר? אולי נאמר שהוא יכול גם כן, מה זה משנה? הוא יכול גם לפתוח פטר רחם של בהמה אחרת, ואז היא גם פותר אותה מבחורה. אומרת הגמרא תיק, וכל השאלות האלה יעמדו. עוד ספק מעניין. באי רבחה, נפתחו כותלי בית הרחם, כל כך פתח גדול, שהעובר עבר בחלל בלי לגעת בכלל בדפנות מהו. האם אוויר רחם מקדיש והעיקה? האם האוויר של הרחם מקדש אותו בקדושת בכור והוא עבר דרך האוויר ואז הוא קדוש? או דילמה, נגיעת רחם מקדשה והלקה, או שאומרים שהנגיעה בכותלי הרחם מקדש אותו, ופה אין את זה כי אורי לא נגע בכתלים. עוד ספק מעניין, בא אמר ברבשי, נקרו כותלי בית הרחם מהו? מה קורה אם כל כותלי בית הרחם נקראו? האם כשהוא עובר דרך מקום שאין בו בית הרחם זה נקרא קדוש בבכורה או לא? שאתה אומר, זה ברור שלא. ברור שלא, נעקרו על התנאיו. אם הם נעקרו אז הם לא קיימים, אז הוא לא פטר רחם. אלא נעקרו וטלו לי בצווארי מאי. מה קורה אם נעקרו כותלי הרחם ודחקו את כותלי הרחם פנימה, תלו את זה בצווארו של הבכור. האם תכלס הוא כן הוציא את ראשו דרך כותלי בית הרחם, אבל הכתלים של בית הרחם לא היו במקומם שהם אמורים להיות שם, אלא הם נכנסו יותר פנימה. זה הספק. במקומן מקדשי, שלא במקומן לא מקדשי. האם אנחנו אומרים שהדפנות של הרחם מקדשים רק במקומם, אבל שלא במקומם הם לא מקדשים? או דילמה שלא במקומם, נמי מקדשי. או שנאמר לא, גם שלא במקומם הם מקדשים. ואז זה כן יהיה קדוש בקדושת בכור. עוד ספק, באמיני רבי ירמיה מרבי זירא. נגממו, הכוונה נקלפו קצת, נקלף קצת מהאובי של בית הרחם. מהי? נגממו כותלי בית הרחם, מהו? אמר לי, כנהג את בבית, די בעלה, פה אתה כבר כן שאלת שאלה שאנחנו יודעים עליה התשובה, זה דומה מאוד לספק אחר שהיה לנו. דבאי רבי זירא ואמרי לה באמין רבי זירא מרבי אסי, מה הספק בכל אופן? מה קורה אם נחתך פחות מחצי של כותלי הרחם? האם אנחנו אומרים שעומד, עכשיו מדובר, ואז אם כן, עומד מרובה על הפרוץ. יצא שהעומד, מה שקיים, מה שלא נחתך מכותלי בית הרחם, זה יותר ממה שכן נחתך, כי נחתך פחות מחצי. עכשיו, ויצא הדרך פרוץ. האם אנחנו אומרים שהפרוץ, מכיוון שהוא רק מיעוט, זה נחשב כמו עומד, כי העומד מרובה על הפרוץ. אז גם כשהעובר יצא דרך מקום שאין בו רחם, מכיוון שרוב הרחם קיים, זה נקרא כאילו שהוא יצא דרך הרחם והוא יהיה קדוש. אותו דבר בספק הבא. להפך, כשנחתך הרוב והפרוץ מרובה על העומד, ובדיוק העובר הזה יצא דרך העומד, דרך החלק של הרחם שכן קיים. מאי, האם זה חשוב? מכיוון שהרוב פה זה פרוץ, שאין בו רחם, את הכותלי הרחם, אז אפילו שהוא יצא דרך כותלי הרחם, המיעוט של כותלי הרחם, אין בו קדושת בכור או לא. אבל בכל אופן, עד כאן לא יבא אליי, אלא פרוץ מרובה על העומד, דעיק העומד בעולם. כל הספק, כשיש פרוץ מרובה על העומד, אבל יש עומד, יש פה קצת מהרחם שעדיין קיים. אבל נגממו, לא קם יבא אליי, אבל אם לגמרי נחתכו, אין לו ספק וברור שאם יצא עובר מהרחם באופן שנחתכו, נחתך הרחם מסביב, אז ודאי שאין קדושת בכור לאותו עובר. משנה הבאה שנלמד בעזרת השם, המשנה לא מביאה טעמים, הגמרא תסביר את כל הטעמים של המשנה. בהמה שמת עוברה בתוך מאיה, מה קורה? בהמה שהתעברה והעובר מת בתוך מאיה בהמה. עכשיו הספק הוא האם יש דין של נבלה, הרי נבלה, בהמה שמתה לא על ידי שחיטה כשרה, היא מתאמה כנבלה. מתאמה כמו אב התאומה. עכשיו, שאלה אם עובר מתאמה כמו אב התאומה גם או לא. אז ככה, והושיט הרואה את ידו, הרואה, רואה שהבהמה הזאת מת לעובר, אז הוא מטפל בבהמה, מוציא את העובר החוצה, מה השאיר אותה בפנים? ונגע בו, בין בבהמה תמאה, בהמה תמאה בעצם, כמו גמל למשל, בין בבהמה תאורה, פרה למשל, טהור, אותו רואה לא נקרא שהוא נגע בנבלה. הגמרא תבאר מאיפה לומדים את זה. רבי יוסי גלילי אומר, אני מסכים איתך לגבי בהמה טהורה, אבל בבהמה טמאה זה כן טמא, טומאת נבלה, אפילו עובר. ובטהורה באמת זה טהור, הגמרא תבאר עכשיו את הטעמים. מה הייתה מדתנא קמא? למה הוא סובר שאף פעם עובר אין לו טומאת נבלה, לא בבהמה טהורה ולא בבהמה טמאה. אמר רב חסדא, קל וחומר. מה קל וחומר? אם הועילה אמו, כשהעובר נמצא בתוך מאי אמו, שוחטים את הבהמה, מוצאים בפנים עובר, העובר הזה מותר בלי שחיטה. אז אם הועילה אמו להתירו באכילה, לא תועיל לו לתאורי מידי נבלה, וכי לא תועיל זה שהוא נמצא במאי אמו, שהוא לא יהיה תמה בתאומת נבלה, בוודאי שזה מועיל. אומרת הגמרא, טוב, אתה צודק, אתה יודע מה? בסדר. אבל זה טוב דווקא בבהמה טהורה, שבבהמה טהורה באמת אפשר לאכול את העובר שנמצא במאי אמו, אם שחטו את אמו ומצאו בפנים את העובר. אז אשכחן בבהמה טהורה, בבהמה טמאה מן הלן. מאיפה נדע שגם בבהמה טמאה, אם מוצאים עובר בפנים, שהעובר מת, אז אין לו תאומת נבלה. עונה הגמרא, יש הקש בין בהמה טמאה לבין בהמה טהורה. אמר קרא, בואו נראה את כל הלשון של הפסוק. וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה. הפסוק אומר, מדובר פה על בהמה שהיא לכם לאוכלה. הנוגע בנבלתה התמד הערב. זאת אומרת, בהמה טהורה שמתה, יש בה דין של נבלה. עכשיו זה, אומרים המפרשים, ברור לנו שדין נבלה שייך גם בבהמה שאינה טהורה. אז אם כן, למה כתוב כאן דווקא בהמה שהיא לכם לא אוכלה? אלא דורשים מזה חז"ל. אנחנו עכשיו חוזרים לגמרא. וכי ימות מן הבהמה, זו בהמה טמאה. אשר היא לכם לא אוכלה, זו בהמה טהורה. זאת אומרת, התורה, למה היא כותבת באמת שמדובר פה לכם לא אוכלה? כי היא רוצה לעשות תקש בין בהמה שהיא לחם לאוכלה שהיא תאורה, לבין סתם בהמה שהיא לא מותרת באכילה, שהיא לא תאורה. עושים מקש ביניהם. מה בהמה, כן, התקש בהמה טמאה לבהמה תאורה. מה בהמה תאורה הוא ברא טהור? כמו שבבהמה תאורה והוא בר אין טומאת נבלה, כמו שראינו קודם את הקל וחומר, שהועילה אמו בזה ששוחטים את אמו המעוברת, אז הוא מותר בלי שחיטה, אז הוא גם תועיל אמו לתאר אותו מידי נבלה. אז אותו דבר, בהמה טמאה הוא ברא טהור על ידי הקש לבהמה תאורה. זה לפי דעת תנא קמא. שהם סוברים שאין הבדל בהמה טהורה לשאינה טהורה, תמיד העובר יהיה טהור. רבי יוסי הגלילי שומר שרק בבהמה טמאה העובר יהיה טהור, מה הטעמים שלו? רבי יוסי הגלילי, מה איתם? אמר רבי יצחק, דאמר קרא. וכל הולך על כפיו, כפיו הכוונה שיש לו כף סגורה, שפרסאותיו אינם סדוקות לשתיים, אלא כפיו סגורות, קלוטות. ממשיכה הפסוק, בכל החיה, הכוונה בתוך החיה, כל הולך הכפיו שנמצא בתוך החיה, ההולכת וכו', כתוב שם, וגומר, כתוב, הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב. אז כתוב כאן שכל הולך על כפיו, שזה בהמה שאינה טהורה, שפרסאותיה קלוטות, אז גם מה שבכל החיה, מה שנמצא אפילו בפנים, גם העובר, גם הוא אנחנו אומרים, את ההמשך של הפסוק, על העובר הזה, גם נאמר ההמשך של הפסוק, הנוגע בנבלתה מטמא עד הערב. מהלכי כפיים בחיה תימתי לך. מהלכי כפיים, שפרסאותיו קלוטות, שנמצאים בתוך החיה, העובר הזה יהיה טמא. כמו שהבהמה תהיה טמאה, אם היא מתה בתור נבלה, ככה גם העובר שבמאה יהיה טמא. למה? כי כתוב כל אחד שפרסאותיו קלוטות, דיינו שיש לו כפיים, ויש לו כפיים שהן סגורות, אז אנחנו אומרים שהוא טמא גם בתור עובר. שואלת הגמרא, הבנתי. אז זאת אומרת, אתה מגיע אליהם כזה מין יסוד, עובר שפרסאותיו קלוטות, במאי חיה, הוא טמא בתור נבלה. אם ככה יש לי שאלות, כמה שאלות. שאלה ראשונה. אלא מעתה, קלוט במאי פרה. מה קורה אם יש פה בהמה כשרה, לדוגמה פרה, כל בהמה כשרה, בהמה טהורה, שהתעברה בעובר קלוט, שפרסאותיו הם אינם סדוקות. לטמא, העובר הזה כן צריך לטמא בתור נבלה, כי הרי זה כפיו בכל החיה. דמהלכי כפיים, כפיו, קלוטות, בחיהו. מתרצת הגמרא, מהלכי כפיים, במהלכי ארבע, הפסוק שם אומר, בכל החיה מוסיפים עוד שלושה מילים, ההולכת על ארבע. פרה על כמה היא הולכת? לא על ארבע, היא הולכת על שמונה. למה כל רגל שלה מחולקת לשתי פרסאות? הפרסאות שלה מחולקות, אז היא הולכת על שמונה. אז אם כן, והי, מהלכי ארבע, במהלכי שמונה, הוא, הרי, אם יש פה עובר שפרסאותיו קלוטות, בתוך מאי פרה, אז מכיוון שהעובר פרסותיו קלוטות, אז באמת יש לו רק ארבע רגליים. הוא הולך על ארבע, אבל הפרה עצמה יש לה הרי פרסות צדוקות, אז היא הולכת על שמונה, אז זה לא הולך על ארבע, זה לא בכל ההולך על ארבע, לכן באמת זה לא מתמם בתור נבלה, העובר שבמאה. שאלת הגמרא, שאלה נוספת. עובר בצורת פרה. דיינו, אם יש עובר שהפרסות שלו סדוקות, במאי פרה, במאי גמל, במאי גמל, שגמל הוא בהמה שאינה טהורה. לא תתאמה, למה? במהלכי שמונה, במהלכי ארבע הוא. רק ארבע על ארבע מתאמה. זאת אומרת, אם יש פה הולכים על ארבע, והולך על כפיו, זאת אומרת, הבהמה שנמצאת בתוך, העובר צריך שיהיה מלך על כפיו, דהיינו שפרסותיו קלוטות, אז יש לו רק ארבע רגליים. הבהמה שהיא מעוברת, היא גם צריכה שיהיה לה רק ארבע רגליים, הולך על ארבע, צריכה שיהיה פרסותיו קלוטות. עכשיו, מה קורה ברגע שיש פה גמל? שהוא מהלך באמת על ארבע, אבל בתוך מאב יש פה עובר שפרסותיו סדוקות, אז הוא לא על כפיו, הוא שמונה. אולי נגיד, יש לו שמונה, הוא הולך על שמונה, יש לו הרי כל רגל מחולק לשתיים. אז אולי נאמר שהוא למעשה יחשב, כמו העובר שם באמת לא יתאמה, אפילו שזה בבהמה שאינה טהורה. זה מהלכי שמונה ומהלכי ארבע. אומרת הגמרא, המילה וכל הולך מרבה, הולך וכל הולך, לרבות פרה במאי גמל, הכוונה כשיש עובר שפרסותיו סדוקות בתוך מאי גמל. שאלה נוספת, קלוט במאי קלוטה לטמא. מה קורה אם היה פה נאמר פרה, שהיא בהמה טהורה. והתעברה, והעגל, או העגלה, העגלה שבתוך מאה, נולדה עם פרסאות קלוטות, סגורות. יש דעה שאומרת שהעגל הזה יהיה כשר. אפילו אם הוא נולד ככה, הוא יהיה כשר. רבי שמעון סובר שלא, שאחרי שנולד הוא לא יהיה כשר. אבל יש דעה סוברת שהוא כן יהיה כשר. עכשיו, גמרא לפי הדעה הזאת אומרת, שמה יקרה אם אחרי שהוא נולד, היא נולדה, היא בעצמה התעברה. הפרה הזאת שפרסתה הקלוטות, התעברה בעגלה. שהעגלה הזאת היא גם כן פרסתה הקלוטות, שהיא מותרת באכילה, לפי הדעה אחת. אז לפי הדעה הזאת, קלות במאי קלוטה להתאמה, למה? במהלכי ארבע, במהלכי ארבע הוא, כי הרי שתיהם כאן תאורים, מותרים באכילה. גם הפרה שפרסתה הקלוטות שנולדה מפרה כשרה, וגם העגלה שפרסתה הקלוטות שבתוך מאי הפרה, היא גם כן פרסתה הקלוטות והיא הולכת על ארבע, אבל היא בהמה טהורה במציאות. אבל לפי הפסוק שאומר, הלך על כפיו, בחיה הולכת על ארבע, פה זה גם כן, העובר הולך על, רק על ארבע רגליים, כפיו, פרסותיו קלוטות. והבהמה, הפרה גם כן היא הולכת רק על ארבע, כי פרסתה קלוטות. אז אם כן, שהעובר יתאמה, נתון נבלה. אומרת הגמרא, לאח יעני, קל וחומד רב חיסדה. בשביל זה במה אנחנו צריכים להשתמש עם קל וחומר של רב חיסדא, אם הועילה אמו, הבהמה המעוברת, שאם שוחטים בהמה מעוברת, הוא נמצא בפנים בן פקועה, אז בן פקועה מותר בלי שחיטה, אם הועילה אמו לתאר אותה לאכילה, ודאי שתועיל אותה לתאר אותה מדי נבלה, לכן היא באמת לא טמאה. העובר לא יהיה טמא. שואלת הגמרא, מתקיף לרב החדווי ברמי, חזיר במאי חזיר אתה לא לטמא? שלפי רבי יוסר אנחנו אומרים, שבהמה טמאה, מטמא העובר שלה, ובהמה טהורה, העובר שלה לא מטמא. אז נשאלת השאלה, חזיר זה הרי בהמה טמאה. לפי רבי יוסי, זה צריך להיות שהעובר של חזיר, חזיר במאי חזירה, צריך להיות טמא. אבל לכאורה, חזיר במאי חזיר אתה לא לטמא, למה? כי הרי מה הטעם שרבי יוסי סובר שדווקא העובר של בהמה טמאה הוא טמא? בתור עובר, מהפסוק שאומר, כל הולך על כפיו, שבכל החיה הולכת על ארבע, אבל חזיר, הרי, מה העניין של החזיר? הוא לא מעלה גירה, אבל מצד שני הוא מפריס פרסה, זאת אומרת, יש לו סימן טהרה אחד, כי הפרסאות שלו באמת צדוקות. אז הוא באמת לא הולך על ארבע, הוא הולך על שמונה, כי יש לו גם כפרסאות צדוקות. והחזיר שנמצא בתוך מאיו, הוא לא הולך על כפיו, כי הפרסאותיו לא קלוטות, אלא צדוקות. אז הוא היה נאמר שהעובר הזה יהיה טהור במאימו. לא לטמא. במהלכי שמונה, במהלכי שמונה הוא, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, אתה צודק, לא לומדים מפה את, מהפסוק של כל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע, לא זה המקור ללמד אותנו, או יותר ליתר דיוק, לא זה המקור היחיד ללמד אותנו, שבהמה טמאה, אז העובר שלה כן מטמא בתור נבלה. לא זה המקור. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, מאחה, יש פסוק שנאמר לגבי קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד זה סוג של קורבן חטאת, שמביא אותו במקרה שלנו אדם שהיה טמא, שאכל קודשים, שנכנס לבית המקדש בטומאה. טומאת מקדש וקודשיו. הפסוק שם אומר ככה, נפש, אז הגרסה המדויקת, אשר תיגע בכל דבר טמא. נפש אשר תיגע בכל דבר טמא. או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא. אז רגע. נבלת בהמה טמאה. מה, רק אם הוא נגע בנבלת בהמה טמאה, הוא יהיה טמא? וכי נבלת בהמה טמאה מטמאה, ובתאורה לא מטמאה. הרי כתוב, אשר ילחם לאוכלה, זה בא להגיד שגם בהמה טהורה, הנבלה שלה מטמאה. אז מה הפסוק פה אומר שדווקא בהמה טמאה, אם הוא נגע, אז הוא נטמא? אלא, איזה זה? זהו בר שבטמאה טמא, ובתאורה טהור. למה הפסוק פה מדבר שיש טומאת נבלה רק בבהמה טמאה ולא בבהמה טהורה? הרי ברור שהבהמה עצמה, גם אם היא טהורה, הנבלה שלה תהיה טמאה. בבהמה אשר לכם לא אוכלה כתוב, שהיא גם כן נוגע בנבלתה מטמאה. אלא מה בא פה הפסוק לומר דווקא בבהמה טמאה? הוא מדבר על העובר שבבהמה, שהוא עובר של בהמה טמאה, הוא טמא בתור נבלה, כי הוא עובר של בהמה טהורה, הועילה אמו להתירו בשחיטה, לאכילה, אז גם כן הועילה לתאר אותו מדי נבלה. אז זה המקור. אלא איזו זה עובר שבטמאה טמא ובטהורה טהור. שואלת הגמרא, יפה. מרוב שזה יפה, יש לי קושייה. אתה אומר לי פה פסוק כל כך נפלא, ללמד אותי שדווקא הוא בר שבמאה התמאה, הוא מתאמה בתור נבלה. אז אם כן, נשאלת השאלה, הוא מאחר דנפקא לי. הלימוד של רבי יוסי הגלילי לחלק בין הוא בר של טהור לבין הוא בר של טמא, שהוא בר של טהור לא מתאמה בתור נבלה, והוא בר של טמא כן מתאמה בתור נבלה. אז מאחר דנפקא לי מדי רב נחמן בר יצחק. אז הפסוק דה רבי יצחק, למה לי? מה צריך את הפסוק של רבי יצחק שאומר פסוק? וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע. מה הפסוק הזה מלמד אותנו? הוא לכאורה מיותר? אומרת הגמרא לא. אי לאו דה רבי יצחק, אם לא הפסוק ההוא, אבא אמינא, שהפסוק של רב נחמן בר יצחק לא מדבר בכלל על עובר טמאה. בכלל לא על זה הוא בא לדבר. אלא כולי לכדרי ביהודה עתה. הייתי אומר שכל הפסוק, כן, מה אומר הפסוק? או נפש אשר תיגע, בכל דבר תמה. דוגמה, בנבלת חיה תמה, או בנבלת בהמה תמה, או בנבלת שרץ תמה, ונעלם ממנו והוא תמה והשם. הגמרא מביאה בהמשך, בהמשך המסכת, שהפסוק הזה לא מדבר סתם אדם שנטמא, אז הוא כבר נהיה השם, הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד, מה פתאום? לכבוד מה הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד על זה שהוא נטמא לבד? מה הוא כהן שנכנס לבית הקברות? בן אדם ישראל רגיל על זה שהוא נטמא, הוא צריך להביא איזה קורבן או משהו? מה פתאום? זה מדובר רק על זה שאדם אחרי שהוא נטמא, או שהוא נכנס לבית המקדש בתומה, או שהוא אוכל קודשים בתומה. אדוני, מה זאת אומרת? בתומה אתה נכנס לבית המקדש, בתומה אתה בא ואוכל קודשים, על זה נאמר הפסוק הזה. אז הייתי אומר, רק על זה אולי זה נאמר, כולי לכדרי ביהודה עתה, רק להגיד שהפסוק הזה מדבר על טומאת מקדש וקודשם, אולי זה בכלל לא מדבר על העובר. לכן, כמה שמלן של רבי יצחק, הפסוק הזה שבא ואומר, וכל הולך על כפיו, שכפיו קלוטות, בכל החיה הולכת על ארבע, שהחיה גם כן פרסותיה קלוטות, ועל זה נאמר שהעובר הזה מטמא בתור טומאת נבלה למרות שהוא עובר. ואז מגיע הפסוק של רב נחמן בר יצחק להוסיף על כל הבהמות הטמאות, על כל הטמאים, אפילו על חזיר במאי חזירה, שאפילו שהוא באמת לא הולך על כפיו, ואימא שלו לא הולכת על ארבע, אלא על שמונה. בכל זאת הוא גם כן, העובר הזה יטמא בתור נבלה. עד כאן השיעור על דף עין.